הקדשתי למשמת אסתר בתליה, להצלחת משפחת נזר. אנחנו הגענו לדף קוף. דף קוף. הגמרא אומרת, הגענו לנקודותיים למעלה, שורשיו גבוהים מן הארץ שלושה טפחים. במשנה היה כתוב שאילן ששורשיו גבוהים מן הארץ שלושה טפחים, אסור לשבת עליהם. הסיבה היא בגלל שאין משתמשים באילן בשבת. זה רע שמה יתלוש. וכשהשורשים גבוהים מן הארץ, בעצם יוצא שזה חלק מן האילן, ולכן אסור להשתמש בהם. גמרא מביאה בזה מחלוקת ביחס לצורה והמעמד, איך נראים השורשים. גמרא אומרת כך, איתמר שורשי אילן הבאים מלמעלה מתוך שלושה, משלושה לתוך שלושה. כלומר, השורשים עולים מעל שלושה ויורדים אחר כך בתוך שלושה מחדש. זה הכוונה, באים מלמעלה משלושה לתוך שלושה. יש לכם ציור על זה, בנימין? יופי. רבא אמר מותר להשתמש בהם, ורב ששת אמר אסור להשתמש בהם בשורשים האלה. כמה מסבירת המחלוקת? רבא אמר מותר להשתמש בהם, לכל פחות משלושה, דהראה, הראי, כל דבר שהוא פחות משלושה להראה, הוא קרוב, סמוך, בתוך שלושה טפחים לקרקע, הוא כמו קרקע, ולכן מותר להשתמש בשורשים שיורדים לתוך שלושה, לתוך שלושה טפחים. ורב ששת אמר, אסור להשתמש בהם כיוון דמיכוח איסור כעתי, כיוון שבאים מכוח איסור, כלומר בהתחלה, זה יותר גבוה משלושה טפחים. רק בגלל שזה המשיך וגדל, זה ירד. אז לכן, לא יכול להיות שזה יהיה מותר, כיוון שהם באים מכוח איסור, ולכן הם אסורים. כי למרות שעכשיו הם בתוך השלושה טפחים, אבל הם התחילו מעל השלושה טפחים, ואחר כך זה גדל וירד. בסדר. אז בזה נחלקו רבה ורב ששת. מה מביאה דבר נוסף, אפשרות נוספת? דדמו כמשוניתה. הם נראים כמו שן של סלע. זאת אומרת שהשורש עולה, אבל יש חתיכות מתוך השורש שיורדות. יש לכם גם על זה ציור? כן. יופי. דמו למשוניתה, דסלקין לאלה אסורים. משהו מעל שלושה טפחים, זה ברור שזה אסור. דנחתין לתתאי, זאת אומרת החלק הנמוך של של השורשים, שזה סמוך ליציאה מן הקרקע, אז שרו. אבל לצדדים, כלומר, משהו מגיע מתוך, מעל שלושה, לפחות משלושה, זה בדיוק פלוגתא דרבא ורב ששת שהזכרנו עכשיו. וכן הנגרה. נגרה זה שיש תעלה של מים, והאילן הוא נמצא בפחות משלושה מהשפה של התעלה, של התעלה. פחות משלושה, זאת אומרת, נמצא בתוך התעלה, וכשאתה מסתכל על למעלה של התעלה, הוא נמצא בפחות משלושה לקרקע.
בשני הצדדים.
איך?
בשני הצדדים.
בשני הצדדים, כן, כי הוא בתוך ממש התעלה. אז כן, שני הצדדים הם שני הצדדים הם בתוך הקרקע, כן. ובעצם מהקרקעית של התעלה יש יותר משלושה טפחים, אבל מהקרקעית של הקרקע יש פחות משלושה. יש לכם על זה ציור?
כן.
כן. אז פה, שוב פעם, המחלוקת של רבא ורב ששת. כשאתה מודד את הצדדים שמכוסים, אז אתה מודד אותם משפת התעלה, זה פחות משלושה טפחים. אז לכן, רבא שאומר שמותר, במקרה שזה, הוא לא מודד את האיסור, את מה שבא מחמת איסור. זאת אומרת, זה מגיע ממקום שהוא נמוך, שהוא משפת התעלה עצמה, זה יותר משלושה טפחים. אז לכן, זה מותר. אבל רב ששת, שאומר שמה שבא מחמת איסור, אז הוא אסור. אז גם פה, זה מתחיל למרות משפת התעלה זה פחות משלושה טפחים, אבל זה מתחיל, זה גדל מהצדדים של העליין, שזה בתוך התעלה. שזה לא בצדדים פה, אלא זה כאן, זה יותר...
זה לא אותו דבר, הרב, כי בשבת הנוכחית, במקרה הראשון, יש חלק מהשורש שהוא, כאילו הוא בא מהאסור, וחלק שכאילו נכנס למקום מותר. אבל בשבת הנוכחית לגבי התעלה, זה החלק, אם נשאר מותר, הוא מותר. כאילו, מה שמעל שפת
התעלה,
זה מותר, זה לא בא
מהאסור. זה כן בא. זאת אומרת, שאם אתה מתעלם כאילו מהצדדים, אז בעצם זה, יש פה יותר משלושה טפחים. זה מתחיל ממקום שהוא יותר. עכשיו, זה לא שזה הכל מכוסה, שאתה תגיד לי, אני חייב להתעלם. יש פה שני צדדים שלא מכוסים, יש שני צדדים שמכוסים, אז... כן?
אז... המחלוקת פה זה השלושה טפחים מהקרקע?
לא.
זה השלושה טפחים הראשונים מהקרקע? זה המחלוקת?
לא, עד שלושה טפחים כשזה יצא מן הקרקע, זה כולן מה אמרנו שמותר. השאלה מה עדיין כשזה...
לא, זה לא מהשפת.
כן, כן, כן. בדיוק, השתי דברים של משפת התעלה, שהשאלה איך להסתכל עליהם. האם באו מחמת איסור, מחמת הצדדים שהם יותר גבוהים, או שהם, כן, או שהם באו מחמת איסור, אבל בסופו של דבר הם עצמם, הם בתוך שלושה טפחים.
אתה יכול להסביר, למה זה חייב להיות ששני שפת התעלות, הם יהיו פחות משלוש לאילן?
צמודות.
למה לא רק אחד?
אני מבין שזה צריך כאילו להיות... אם זה צד אחד, אז תכף אנחנו נראה דוגמה כזה של צד אחד.
זה לא
מהחוצים. שם אנחנו אומרים שזה אסור, תכף תראו בהמשך של הגמרא. שזה רק צד אחד צמוד, ואז כאילו זה הכל פתוח. זה כמו כיסא כזה כאילו, צמוד, וזה הגמרא אומרת שאסור. כי זה צריך להיות כאילו מכוסה, לפחות משני צדדים, כדי שזה יחשב מכוסה. כן, תכף תראו. וכן בקרן זווית, זאת אומרת שזה אילן, שהוא גדל בין שני קטלים כאלה, בקצה של שני קטלים בזווית, ובעצם שלוש כיוונים שלו מכוסים בקטלים, והוא מבצבץ מעל ראש הכותל, אבל בפחות משלושה טפחים. אז כשאתה מודד את הגובה שלו בצד הגלוי שלו, שהוא רחוק מהקטלים, אז אתה רואה אותו מהקרקע של החצר, כן? וזה שם יותר משלושה, אבל כשאתה מודד את זה בצדדים המכוסים, אז שוב פעם, אז אתה מודד בעצם רק את מה שהוא מבצבץ מעל הכותל. אז במקרה כזה, שם זה פחות משלושה, אז זה שוב פעם תלוי במחלוקת הזאת, שלפי רבה. מודדים את זה מראש הכותל, ושם זה בתוך שלושה, לכן זה מותר. לפי רב ששת, שמודדים מהקרקע, אז יותר גבוה משלושה, וזה בא מכוח איסור, אז לכן זה אסור גם החלק העליון של זה. טוב. מה מביאה על זה מקרה? אהו דקלה, דאבה לאביי, ואבה סליק ביפומה. אביי היה דקל, שהיה גדל, ויוצא דרך הערובה שבגג, החור שבגג. כן, יש לכם ציור על זה? כן, אז עתה לקמד הרב יוסף, ושאל אותו האם מותר להשתמש בענפים שנמצאים מעל לגג, כן, שיצאו מהגג. אושרה לה, התיר לו רב יוסף, אמר לרבה חבר תחליף, דשרה לך כרבה שרה לך, מה שהוא התיר לך זה עליבא דרבה, אבל לפי רב ששת, שבמקרה כזה בשורשים האלה, שבאים מחמת איסור, אז... הוא אומר שזה אסור, אז גם פה יהיה אסור, כי הענפים האלה באים ממקום שהוא יותר גבוה מהקרקע, אם אתה מסתכל לתוך הבית, אז זה יותר גבוה משלושה טפחים, אז זה בא מחמת איסור, אז גם זה אמור להיות אסור. כן, אז הגמרא אומרת פשיטה, ברור שזה רק לפי רבה, אבל הגמרא זה לא פשיטה, כי מה עוד התאמה אפילו לרב ששת, ביתא כמאן דבעלי דמי, הייתי אומר שלפי רב ששת גם הבית הוא כאילו נידון כאילו מלא, כאילו זה אדמה. כל הצדדים, ובעצם יש לנו רק את הקצה שיוצא החוצה, וזה פחות משלושה טפחים. אז בית הקימן נמה לי דמי, הדשתרן לפחות משלושה סמוך לגג, כמה שמלן שלו שרב ששת לא מתייחס לבית, כמן דמלי. תנן, שורשיו גבוהים מן עכשיו גמרא מקשה על רבה, שורשיו גבוהים מן הארץ שלושה טפחים לא יושב עליהם, איך ידמי? מה מדובר כאן? אידה לא אדרי קייפאים, לא חוזרים חזרה ונכפפים בתוך שלושה טפחים, פשיטה שלא יושב כי זה גבוה. אז על כורחנו שבה המשנה מדברת, אלא לאו אף על גב דאדרי קייפא. למרות שהם היו מעל, הם חוזרים חזרה, על זה המשנה אומרת שלא יושב עליהם. אז קושי על רבה, או כשהוא אומר שמותר להשתמש במה שחוזר לתוך שלושה. אומרת הגמרא לא, לעולם דלא אדרי קייפא. מדובר שהם לא חוזרים ונכפפים, והקמה שנף אגב דצידו אחד שווה לארץ. או הנה, אתם רואים? סיטואציה שצד אחד שווה לארץ, כן? בזה רבה מודה. במקרה כזה, אז למרות שצד אחד הוא צמוד לקרקע, כן? יש לכם ציור על זה? כן, אז כן, ככה. צד אחד זה כמו הסיטואציה שאמרנו. צד אחד סמוך כאילו לקרקע, אבל משלושת הצדדים הוא פתוח. אז במקרה כזה, אז רבא מודה. רק אם זה מכוסה מלפחות שני צדדים, אז יש מחלוקת. אבל פה זה חשוף, זה מעל הקרקע. שלושה טפחים, אז זה אסור. תנו רבנן, שורשי אילן שגבוהים מן הארץ שלושה טפחים, או שיש חלל תחתיהם שלושה טפחים, אף על פי שצידו אחד שווה לארץ, הרי זה לא יושב עליהם. כן? אז גם פה הציר הוא ככה, שזה בתוך בור כזה, ויש לך את האילן, כן? צד אחד הוא שווה לארץ, הוא קרוב לארץ, אבל בצדדים האחרים הוא רחוק. המקרה כזה לא יושב עליהם, לפי שאין עולין באילן, ואין נתלין באילן, ואין נשאלים באילן. קיצור, לא עולים, לא נתלים, לא נשאלים, לא נוגעים באילן, נגעים כן, אבל לא נשענים על האילן בשבת וביום. ולא יעלה באילן מבעוד יום וישב שם, אסור גם לשבת על האילן מבעוד יום ולשבת שם. כל היום כולו אסור, כי אתה בשבת יוצא שאתה יושב ומשתמש באילן. אחד אילן, אחד בהמה, אחד כל בהמה. אסור לשבת על בהמה בשבת ביום טוב. אבל בור, שיח ומערה וגדר, מטפס ועולה, מטפס ויורד, מותחה בכל הדברים האלה, גדר, שיח, מערה, לטפס, לא לטפס ויורד, ואפילו הם מאה אמה. טוב, תני חדה. מה קורה על בן אדם שעלה לאילן בשבת? תני חדה, אם עלה מותר לרד. עליתה, תרד. תני חדה, אסור לרד. עלית לאילן, חטפת ריתוק שמה, וזהו. אתה שמה כל השבת. מי שעולה על האילן, כן? אני זוכר שהנה ילדים, מי שטיפס עליהם, אומר, אז זהו, אסור לך לרדת. אתה נשאר שעד מוצאי שבת. אז אסור לרד, לא קשיה. קל מבעוד יום, קל משחשיכה. זה סתירת ברייתות, מותר לרדת, לא אסור לרדת. אם הוא עלה מבעוד יום, כלומר ביום חול, מותר לו לרדת. אבל אם הוא עלה משחשיכה, כנסו אותו, תישאר שם כל השבת. כן. אסור להשתמש באילן, בכלל, הסיבה היא שמה יתלוש. שמה יתלוש, זה גזירה של חכמים, שמה יתלוש. אם הם עולים.
עולים משלוש.
יותר משלוש. אז בעצם זה כמו האילן, זה כמו ענף של האילן, אם זה עולה יותר משלוש. אז זה, לא, זה דומה לענף, אז לכן גם בזה גזרו.
מה זה בדיוק הכנס הזה? אם הוא צריך פתאום לאכול, מה הוא יעשה על השירותים?
שיזרקו לו למעלה. שירותים, שיסתדר.
אבל אם זה יותר כמה טפחים?
אי אפשר לצום יום אחד, 24 שעות? קנס. אסור גם לעלות לאילן בשבת, אז כנסו אותו, שיזרקו לו אוכל, לא יודע מים, שזה, שיסתדר.
נשמע תקנה שהציבור לא יכול לעבוד
בו, כן? זה, מה אתה לא יכול? תראה, לא תמיד מדובר בבן אדם שעלה מיד בכניסת שבת על האילן. ואם הוא עשה את זה בדווקא, אולי נחינם מי שיכנס וזה. הוא בן אדם עלה בצהריים. כמה שעות, תעביר שם.
אפילו אם עולה ושוגג, כן?
עכשיו הגמרא נכנסת לחילוקים, רגע.
הולך להציל מישהו משם.
לא, להציל זה סתם מותר. כן, זה היתר. אבל תראו, הגמרא נכנסת עכשיו לחילוקים. היא אומרת ככה, איבא איתמה, אבי אמי שחשיכה, סליחה, לא קשיא. אמי בעוד יום שחשיכה. איבא איתמה, אבי אמי שחשיכה, לא קשיא. כאן בשוגג, כאן במזיד. בשוגג, יכול לרדת. במזיד, לא ירד. כנסו אותו. איבא אתם אב ואב בשוגג, ואחר בכנסו שוגג התומזיד כאן פגיל. מי שאוסר סובר, כנסים שוגג התומזיד, ומי שלא אוסר, ומי שמתיר לרדת, סובר לא כנסים שוגג התומזיד. אמר רבון הברי דרב ישוע כתנאי, כמחלוקת תנאים. שימו לב. הגמרא אומרת בזבחים מחלוקת תנאים כזאת. יש קורבנות שהמתנה שלהם, נתינה על גבי המזבח, היא מתנה אחת. שפיחה אחת, נתינה אחת. יש כאלה שצריכים ארבע נתינות. כן? מה קורה אם נתערבו ביחד? ניתנים מתנה אחת שנתערבו בניתנים במתנה אחת, אם זה אחת אחת, ניתנו מתנה אחת, ברור. אם מתן ארבע ומתן ארבע יתערבו, למרות שזה לא אותם קורבנות, ניתנו מתן ארבע. שאלה מה קורה במתן ארבע שיתערבו במתן אחת. מה עושים? חלקו בדבר הזה רבי אליעזר ורבי יהושע. רבי אליעזר אומר, ינתנו במתן ארבע. למה? פה אתה ודאי מכוסה. אתה ארבע, אז אחד אחד זה היה אחד. והארבע גם קיבלו את הארבע. רבי יהושע אומר לו, ינתנו במתנה אחת. למה? כי תיתן ארבע, אז על מה שצריך לתת מתנה אחת, אתה עבור בבל תוסיף. אמר לו רבי אליעזר, עכשיו יש פה ויכוח בין רבי אליעזר ורבי יהושע בזה. אמר לו רבי אליעזר, שאומר שנתנו בארבע, הרי הוא עובר על בלטיגרה, אם אתה תיתן אחת, אז אתה עובר על איסור בלטיגרה. אמר לו רבי יהושע, אם אתה תיתן באחת, אז, סליחה, אם אתה תיתן בארבע, כמו שאתה אומר, אז אתה עובר בל תוסיף. אמר לו רבי אליעזר, אין איסור בל תוסיף, לא אמרו, אלא כשהוא בעצמו, כשאתה נותן דם של מתנה אחת בארבע מתנות, זה בל תוסיף. אבל פה אין לך ברירה, להתערבב עם דם של ארבע מתנות, אז אתה צריך לתת ארבע, זה לא בל תוסיף. אמר לו רבי יהושע, לא נאמר בל תגרע, אלא כשהוא בעצמו. אז כן, אתה נותן מתנה אחת, ואתה אומר צריך לתת ארבע, וזה בל תגרע. בל תגרע זה כשמתן ארבע, הוא מתן ארבע, ופה זה יתערבב, אז אין ברירה. ועוד אמר רבי יהושע, כשנתת, עברת על בל תוסיף, ועשית מעשה בידך. רבי יהושע שאומר אחת, כשאתה נותן ארבע, אתה גם עובר על בל תוסיף, אבל אתה עובר את זה בידיים. מוסיף. אבל כשלא נתת, כשאפשרת אחד, אז אתה עובר על בל תגרע, לא עשית מעשה בידך. פשוט לא עשית. אז גרעת. עדיף לעבור על בל תגרע בשב אל תעשה, מאשר בל תוסיף בקום ועשה. כן? אז הגמרא אומרת, מה הקשר אלינו? לרבי אליעזר דאמר, אתה קום עשה עדיף. כן? רבי אליעזר אומר שרצית ארבע בקום עשה עדיף, אז החנמי ירד. עדיף לרדת בקום ועשה מהאילן, מאשר להמשיך ולשבת עליו כל הזמן. בשבת באיסור. ורבי יהושע אמר, אתם שבע אל תעשה עדיף, אז גם פה, לעבור בשבע אל תעשה, עדיף שימשיך לשבת, שבע אל תעשה עדיף. מה דוחה את הדבר הזה, את הדמיון? דילמה לא היא. עד כאן לא קם, רבי אליעזר, אתם קום ועשה עדיף, אלא דקעביד מצווה. מתי רבי אליעזר אומר צריך את ארבע? כשאתה בנתית ארבע, אתה מקיים מצווה, בפחות ביחס לקורבנות האלה שצריך לתת בהם מתן ארבע. אבל אחה, זה לא עביד מצווה, כאן, שהוא לא עושה מצווה בירידה, הוא לא עושה מצווה, הוא פשוט מסתלק מעבירה. אז החינמי לא ירד, אולי גם הוא מודה שלא ירד. והינמי, צד שני. עד כאן לא כאמר רבי יהושע, התם, כל מה שרבי יהושע אמר שם, לא לעשות ולתת רק אחת, זה בשבע אל תעשה עדיף. זה דווקא, אלא זה לא כעביד איסורה. זה כשאתה לא עושה איסור, אתה פשוט לא עושה כלום. אתה בל תגרע, אתה עובר עליו בלי לעשות כלום. אבל אחת דקעביד איסורה, שפה גם בלי לעשות מעשה, כל מה שהוא יושב שם, הוא עושה איסור. שם, מה שאתה, האיסור הוא כאילו בא מאליו. לא עשית ארבע, אז אתה עובר על בל תגרע, אבל אתה לא עושה איסור, בלי שאתה עושה מעשה. פה, בלי שאתה עושה מעשה, אתה ממשיך לעשות את האיסור, כי אתה ממשיך לשבת שם. כן? אז החינם היא דיירד, אולי פה גם הוא יודע, רבי יושע שירד. אומרת הגמרא תני חדה, אחד אילן לח, אחד אילן יבש, שבשניהם אסור לעלות בשבת, גם באילן לח וגם באילן יבש. למרות שאילן יבש הוא כאילו כבר בעצם, הוא לא יונק מהקרקע, הוא בעצם לא כך אילן, כן? ותני יעידך, באמת דבר אמורים בלח, אבל ביבש מותר לעלות בשבת. אמר רב יהודה לא קשה, כאן שגזעו מחליף, כאן שאין גזעו מחליף. אם גזעו מחליף, אז זה אומר שיש בו איזשהו לחלוכית, אז לכן זה אסור. אבל אם אין גזעו מחליף, זה יבש לגמרי, אז במקרה כזה, זה מותר. אז יש לנו סתירה בברייתא, ברייתא אחת אמרה שביבש אסור, ברייתא אחת אמרה שביבש מותר. השאלה, כמה יבש האם גיזו מחליף או לא גיזו מחליף. הגמרא דוחה את זה, אומרת, גיזו מחליף יבש כארית לב. זה לא יבש. אם גיזו מחליף, זה משהו עוד לא יתייבש. הוא יבש למחצל של ישו רבי, אבל לא לגמרי. אז הגמרא מדרץ תירוץ אחר, אלא לא קשיא. כאן בימות החמה, כאן בימות הגשמים. בימות החמה, כל האילנות מוציאים עלים, אז כולם רואים שזה אילן יבש. לכן, אין פה חשש של מרית העין, ולכן מותר להשתמש בו. אבל בימות הגשמים, כל האילנות הם בלי עלים. אז לא יראו את ההבדל. אז לכן, יש בזה מרית העין, לכן אסור להשתמש גם באילן היבש, בימות הגשמים. בימות החמה, הגמרא אומרת, ענת נפרה, אבל גם בימות החמה, שזה ניכר, שהוא יבש, יש עליו פירות שנותרים, נופלים ממנו, על ידי העלייה, אומרת, הירידה, אומרת, הגמרא בדלק הפרה, לא, אין פה פירות שיפלו בגלל הדבר הזה, והקנטרי כינסי, ויפלו חתיכות מהעץ, עדיין יפיל חתיכות מהעץ, ובעצם אתה תולש אותם, כן? סליחה, למרות שאתה לא תולש, אבל זה גזירה שתבוא להפיל פירות מאילן לך, אז גם פה, שמה תפיל כינסי, שזה חתיכות של עצים מאילן לך. אז הגמרא אומרת, בגדודה, זה בגזע של האילן, שזה לא נופל משם כלום. הנה, והערבי
כאן... על מה הוא נמצא? על מה הוא נמצא? אם אין גזע ואין שורש?
לא, בגזע. בגזע. כן, בגזע, אבל לא יפול כינסי, זאת אומרת, חתיכות של ענפים. אבל הגזע כן הוא במותר לעלות. אז הגמרא אומרת, והרב איקרא לאפסטיה, ואסר בגדודה, הוא אסר להם גם בעניין יבש בגדודה. הגמרא אומרת, רב ביקמה, מצא וגדר בגדר. שם הוא ראה שהם פרוצים ולא נזרים בדברים האלה, ויבואו כן, לעבור גם על אילן הזה. לכן הוא אסר להם גם את מה שהיה מותר בעיקרון. כן? בקעה פרוצה, ומצא, והוא גדר בגדר, כדי שלא יבואו להתיר גם בשאר אילנות. אמר רמי בר אבא, כן.
זה כל עץ, אילן או אילן רק בריא?
כל עץ.
אבל מה הייתה עוד, מה הוא מחפש אם זה לא בריא?
לעלות? סתם, רוצה לעשות לו מחנה שם.
הוא חשש שהוא ייקח פרי.
לא, לא רק פרי. זה גם, שיפלו פירות, ואז זה יבוא לעלות גם על אילן לך. עצם האיסור לעלות על אילן לא קשור בכך לפירות, אלא השם הוא יתלוש מהאילן, כן? לכן היה סברה פה להתיר, באילן יבש, כי שם אם תתלוש, לא תעבור על קוצר, ולא כלום, כי זה כבר תלוש, זה כבר יבש.
אבל לשבור, אם זה יבש, יש סכנה, זה יוצא קל לשבור.
נכון, אין בעיה בעקרון לשבור, אלא אם כן אם אתה רוצה לשבור במידה, שאז אולי זה יהיה מחתך, אבל עצם התלישה אין בה בעיה.
הרב, זה לא גזרה די גזרה?
לא, למה?
כי יש גזרה אחת שלא יבוא ויתלוש, כאילו רמת העיקרון לאילן צריך להיות מותר, ויש לך גזרה שלא תבוא ותתלוש. עכשיו על עץ יבש, יש לך גזרה שלא תבוא על עצלה ולא תבוא ותתלוש. כאילו זה גזרה נגזרה, לא?
אז כן, אתה תרוצה מפורסם, הוא פה זה אחד הגזרה, כמה? היא לא הלוקה עם ה... בלי שנרחיב את הגזרה לזה, אז בסוף יבואו לתלוש גם אילן לך, אז לכן, כדי שלא ייכנסו לזה, אז גזרו את כל הסביבה הזאת. אז אמר רמי בר אבא, אמר רבסי, אסור לאדם שילך על גבי עשבים בשבת. שנאמר, משום שנאמר, ואז ברגליים חוטא, כי אתה חותך את העשבים, אתה תולש אותם. זה ללכת על דשא, כן, כדורגל על דשא. תני חדה, מותר ללך על גבי עשבים בשבת? כן, מותר. תני אידך, אסור ללך על גבי עשבים בשבת. סתירה, לא קשה, אומרת הגמרא. בלחים, ביבשים. בלחים, אתה תולש אותם, אסור. ביבשים הם כבר תלושים, מותר. היא בהתאימה, הווהה בלחים, ולא קשה. כאן בימות החמה, כאן בימות הגשמים. בימות החמה יש זרעים בגבעולים של הסבים, אתה תולש את הזרעים, אז לכן זה אסור. אבל בימות הגשמים אין זרעים, אז מותר. היא בהתאימה, הווהה בימות החמה, ולא קשה. עד הסיים מסנה, עד לא סיים מסנה, כשאתה נועל נעליים מותחה. כן? ומה שאתה לא נועל נעליים, אז נכנס לך בין האצבעות העשבים ואתה תולש, אז אסור.
זה לא דבר שאתה לא מתכוון?
או, תכף בדיוק הגמרא תביא את זה, שלבד רבי שמעון לא יתה פה בעיה. והיא באה תימה, והד אסיים מסנה, הכל שנועל נעליים. ולא קשה, עד אית לאוקצה, עד אלת לאוקצה. זאת אומרת, שאלה אם יש מסמרים בתחתית של הנעל, ואז העשבים נתפסים במסמרים, ואז תולש, ודלת לאוקצה, אז זה מותר. היא באה תימה, והד אית לאוקצה. עד אית לסרחה, כלומר שהעשבים ארוכים, אז אם הם ארוכים הם יכולים להתעלש, דלת לסרחה, הם לא ארוכים, הם לא יתעלשו. הגמרא אומרת, כמו שדוד אומר, והעידנא דקיימא לן כרבי שמעון, עכשיו, שאנחנו פוסקים כמו רבי שמעון שסובר שדבר של מתכוון מותר, כולהו שרי, מותר לך ללכת, כיוון שאתה לא מתכוון לשם תלישת העשבים, אז לכן זה מותר. טוב, מכאן הגתות, אומרת הגמרא, עד סוף העמוד, ואמר רמי בר חמא אמר רבס, יסור לאדם שיקוף, יכריח את אשתו לדבר מצווה, כמובן לתשמיש, שנאמר ואץ ברגליים חוטא, מי שמאיץ בתשמיש הוא ברגליים חוטא. אמר רבי יהושע בן לוי, הגמרא בפסחים אומרת שמי שמסיא את ביתו לפני עם הארץ כאילו כופתה לפני הארי, מה הארי דורס ואוכל, גם עם הארץ דורס ובועל, שזה בכפייה. אמר רבי יהושע בן לוי, כל הכופה אשתו לדבר מצווה, אביין לא בנים שאינם מעוגנים. כן? אמר רבי רשעים, אמר רבי קבר חיננה, מאי קרא, מאיזה פסוק למדו את זה? גם בלא דעת, אם עושים את זה בלא דעת, כלומר בלי הסכמה, נפש לא טוב. אז גם הנפשות שנולדות לא טובות. תניא נמי אחי, גם בלא דעת נפש לא טוב, זה הכופה אשתו לדבר מצווה. ואז ברגליים חוטא, זה הבועל ושונה. זאת אומרת, בועל וחוזר עוד פעם ושונה על הבעילה. הנה ואמר רבא רוצה לעשות כל בניו זכרים, יבעול וישנה. הסיבה היא, בגלל שבפעם הראשונה הוא מזריע תחילה, אבל כיוון שכבר בועל, אז אשתו מזריע תחילה, וכשאישה מזריע תחילה, אז על הפעם השנייה, אז כן, אישה כי תזריע וילדה זכר, אז נולד זכר כשאשתו מזריע תחילה, אז יבול וישנה, ואת הגמרא לא קשה, כאן לדעת, כאן שלא לדעת. אם זה לדעת, אז יהיו בניו זכרים. אם זה שלא לדעת, על זה נאמר ועצב הרגליים חוטא. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יוחנן, כל אישה שטובעת בעלה דבר מצווה, לתשמיש, אביה לבנים שאפילו בדורו של משה לא היה כמותם. מה זה אומר? דאילו בדורו של משה כתיב, אבו לכם אנשים חכמים ונבונים ובידועים לשבטיכם, משה מחפש, ושלושה דברים, חכמים, נבונים וידועים לשבטיכם, כתיב, ויקח את ראשיכם שבטיכם אנשים חכמים וידועים, אבל נבונים הוא לא מצא, נבונים לא אשכח, אילו גבי לאה, שהיא קוראת ליעקב, כתיב, ותצא לאה לקראתו, ותאמר אליי תבוא כי שכר שכרתיך, אז, וכתיב מבני שכר שנולד מאותו מעשה של לאה, יודעי בינה להיטים לדעת מה יעשה ישראל, ראשי 200 וכל החיים על פיהם. אז רואים שאנשי, כן, משבט יששכר היו בעלי בינה. אז הגמרא אומרת, הנה, ככה, ואמר רבי יצחק בר עבדימי, 10 קללות נתקללה חווה. דכתיב אל האישה אמר, הרבה עצבונך ורבונך בעצב תלדי בנים, וישך שוקתך ומשול בך. הרבה, זה שתי מיני דמים, טיפי דמים. אחד דם נידה, אחד דם בתולים. זה הצער של האישה. עצבונך, צער גידול בנים. הרונך, צער העיבור. בעצב תלדי בנים, זה הלידה עצמה כמשמעו. וישך תשוקתך, מלמד שהאישה משתוקקת על בעלה, בשעה שיוצא לדרך. והוא ימשול בך, מלמד שאישה טובעת בלב, והאיש טובע בפה. אז רואים, שאישה לא צריכה, אסור שהיא תטבע בפה. זוהי מידה טובה בנשים, הגמרא אומרת, שהיא לא טובעת בפה. אז הגמרא אומרת, איך אתה אומר שצריך לטבע בפה, ואם היא טובעת, אז בנים אפילו שבדורו של משה לא היה. תשובה, כי כאמרינן דמרצי ארצו יקממת, היא לא טובעת בפה, היא רק מראה לפניו דברי ריצוי וחיבה, שבזה הוא מבין שהיא רוצה, אבל לא שהיא אומרת את זה בפה. אז הגמרא אומרת, אבל זה 7, זה לא 10, ספרנו פה 7 כללות. אז הגמרא אומרת, כי אתה רבדימי, אמר עטופה כאבל, זאת אומרת, היא עטופה בשיער עטוף, כמו שאבל עוטף את הראש שלו, ומנודה מכל אדם, תכף הגמרא תסביר מה הכוונה, וחבושה בבית האסורים. עטופה ומנודה וחבושה בבית האסורים, כוונה, כל כבודה בת מלך פנימה, יותר סגורה, יותר פנימית. מה היא מנודה מכל אדם? מה זה אומר שאישה מנודה יותר מכל אדם? הנה משום די אסיר לאיחוד, שאסור לה להתייחד, גם לא אסור להתייחד, גם לאיש אסור להתייחד, אז מה זה מנודה מכל אדם, הכוונה לא להתייחד, גם לאיש אסור להתייחד, מה ההבדל? אלא די אסירה לבטרי, זאת אומרת שאישה אחת אסורה להתחתן עם שתי אנשים, אבל איש אחד, מעיקר הדין, מדין תורה, היה מותר להתחתן עם כמה נשים. אז זה כוונה מנודה לכל אדם, הכוונה פחות אפשרויות. למתנית התנה, מגדל עוד דברים שחווה נתקללה בהם, מגדלת שיער כלילית כמו שד, ויושבת ומשתנת מים כבהמה, זאת אומרת, אז צריכה להתכופף כמו בהמה, ונעשית קר לבעלה בתשמיש, שהיא למטה ולמעלה. ואידך, שווה חולה. מי שלא מנה את התוספות האלה, הוא סובר שכל הדברים הזה שווח. השיער שהוא קלוע זה נוי, ומה שהיא יושבת זה צניות, ומה שעיקר זה נוח לה יותר, שהטרחה הטרחה שלא מרובה מהטרחה שלה. דאמר רב חייא, מהי דכתיב מלפנו מבעמות ארץ ומעוף השמיים יחכמנו? מלפנו מבעמות זו פרדה שקורעת ומשתנת מים, שזה דרך צניעות, ומעוף השמיים יחכמנו זה תרנגול שמפייס ואחר כך בועל. הגמרא מביאה את המאמר הידוע, כאן אמר רבי יוחנן, אלמלא לא ניתנה תורה, אז היינו לומדים צניעות מחתול שהוא מכסה את הצואה ולא מתי לפני אנשים אחרים, וגזל מנמלה, שהיא מה שנמלה אחת נגעה, אז החברה לא גוזלת ממנה, עריות מיונה שהיא נזקקת רק לבת הזוג שלה, אז כן, הזכר נזקק רק לבת הזוג שלו, והנקבה רק לזכר המיוחד לה, דרך ארץ מתרנגול, שמפייס ואחר כך בועל. מה זה מפייס ואחר כך בועל? אמר רב יהודה, אמר רב, אחי כאמר לה, זבינן לך זיגה דמטו לך עד קרח, אני קנה לך בגד שמגיע לך עד לרגליים. לבתר אחי, אחרי הבעילה, אמר לה, אין לי כסף לקנות לך את הבגד הזה, אבל לשתמתי לקרבולתי אידאה ותרנגולה, איפולי הקרבולת, יעית לי ולא זבינה לך, אם היה לי ולא הייתי קונה לך, אבל אין לי לקנות. אז כן, אז מה המשמעות של הדברים האלה? ודאי שזה לא כפשוטו שהוא אומר לה את זה. צריך להסתכל במפרשים כאן, המהר"ל מסביר את הדברים האלה, מה המשמעות של שתי הביטויים האלה ביחס למפייס ובועל, לדרך ארץ שלמדנו מהתרנגול, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. סליחה על הריצה בסוף, כן.